שיעורי הברבי רב דחד יומה של כל חי, לעילוי נשמת הרב חיים בן הרב אליעזר, זכרו לברכה. מרת חווה שרה, בת הרב יהושע עליה השלום, הרב יהושע בן הרב חיים, זכרו לברכה, לבית ציפורי.
יום שכולו תורה בכל חי ובאתר כל חי, וכעת שיעורו של מגיד המישרים, הרב יצחק פנגר, שכולנו מכירים. בבקשה.
שלום לכולם, אנחנו היום נדבר על מספר דברים, כאשר הכותרת של השיעור שלנו יהיה היום אפקט העששית. אפקט העששית, שו עששית, אני אסביר. עששית, פירוש הדבר, זה רעיון של הסבא מנוברדו, כשלפעמים אדם מרגיש קצת תקוע בחיים, לא הולך לו בחיים, לא יודע מה, קורונה, לא קורונה, חלאס הרב, אני לא יכול יותר, נמאס לי מהחיים, בא לי למות וזהו, תאמיני, אין לי בעיה למות מחר, ככה אנשים מדברים היום, הרגשה שאני לא יכול יותר, ואפקט העששית ילמד אותנו כלל מאוד מאוד בסיסי, שהכלל הזה אומר, שבמצבים קשים, שימו לב טוב, מצבים קשים, שתי אפשרויות, או שאתה נשבר, או שאתה שובר שיאים. אני חוזר, במצבים קשים, כדוגמת עכשיו, שאתה לא יודע מתי זה ייגמר, אתה לא יודע איך אתה יוצא מזה, בשן, בעין, איך אני עובר את התקופה הזאת, עם הילדים, בלי הילדים, לבד, כאילו די, בא לך לחנוק מישהו, לפעמים זה את עצמך גם. אז השאלה העיקרית היא, כשאשר משבר כזה קורה, איך אנחנו נצא מזה? אז הכלל החיים, תזכרו, כאשר אדם עובר משבר, שתי אפשרויות, או שהוא נשבר, נכון, ונשברים לפעמים, וקורה לנו, בני אדם, אני בדעה שנשבר, אתה קום, 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 לא נשאר יותר מדי על הרצפה, לא טוב, להבדיל באגרוף, אוקיי, יש קרב כזה, ספורט, או קוראים לזה, כאשר אדם חוטף אגרוף לפנים, הוא נופל על הרצפה, ברור שהוא נופל על הרצפה, אבל יש כלל בספורט הזה שלא זורקים את המגבת הלבנה, המגבת הלבנה מסמנת, נכנעתי, זהו, זהו, אני מרים ידיים, אני לא יכול יותר, וסתם מצאת טובה, אם אין לכם דודורן טוב, לא להתייאש ולא להרים ידיים, סתם. אבל הנקודה העיקרית היא מבחינתנו, אנחנו לא זורקים את המגבת, לא משנה מה קורה, לא משנה כמה זמן עלינו לרצפה, קום עכשיו, קומי עכשיו, אנחנו לא זורקים את המגבת, עד רבה, במקום להישבר, בוא נבין שיש לנו הזדמנות עכשיו לשבור שיאים. השיאים נשברים דווקא במצבי לחץ, דווקא במצבים לא הכי נחמדים. הראיה, למה בתחרויות, אולימפיאדות וכדומה, אז שוברים שיאים? למה אי אפשר לשבור עכשיו? שיאים, לא יודע מה, טיימר, אני רץ עכשיו. לא, זה לא קשור, אתה צריך את המתח, את הלחץ, את הקושי, את המאבק, ואז שוברים שיאים. ולכן יקירה, אנחנו נדבר על אפקט העששית. אפקט העששית יהיה שיעור עבורנו לכל החיים, ובפרט לעכשיו נדבר קצת מה זה עצמאות אמיתית, מה שנקרא, מה זה לצאת לחופשי מתוך איזה מיצר שאנחנו נמצאים, להבדיל יציאת מצרים, ורק אחרי זה יש קריאת ים סוף, ורק אחרי זה יהיה את המושג של מתן תורה, וזו נקודה מאוד חשובה לדעת, לפני שאני מגיע לאפקט העששית, זו נקודה שאנחנו צריכים להפנים אותה, אולי שמעתם את זה ממני כבר, אבל זה כלל החיים. הרי אנחנו מודים לבורא עולם על יציאת מצרים, באמת, ואלמלא הקדוש ברוך הוא היה מוציאנו מצרים, אנחנו בנינו, בני בנינו, היינו משבדים לפרעה למצרים, חזק וברוך. אבל השאלה הרי שכולם שואלים, אני לא ירחיב בקרה, כי אנחנו לא בפסח, אבל כולם שואלים, אוקיי, אני צריך הכרת הטוב לבורא עולם שהוצאתי ממצרים. אבל יש לי שאלה, בוא שנייה. אל תכניס אותי למצרים ואל תוציא אותי. תקשיב, אני לא בחרתי להיכנס למצרים, מה שגע, גם אם אני הייתי באותה תקופה, אני לא רציתי להיכנס למצרים, זה לא היה הכיף שלי, לא התפללנו, זה בבקשה אלוקים מצרים, בבקשה. לא, בורא עולם מסיבה כזו או אחרת בחר והחליט שאנחנו צריכים לרדת למצרים, ועכשיו הוא הוציא אותנו. אז אתה אומר, תקשיב, אני צריך להודות על זה שהוא הוציא אותי, ודאי, אבל מכתחילה, אל תכניס אותי. אלא יש פה שיעור לחיים, תקשיבו. אין מציאות, אין מציאות, להגיע למעמד הר סיני, לפסגת הר סיני, בלי מצרים. ושוב פעם, זה כלל החיים, אי אפשר להגיע לאיזשהו פסגה של הר, בלי לשלם מה שנקרא, בלי לתת את המחיר. החיים בעולם הזה, בגדול זה כמו קפיטריה. קפיטריה, מה הכוונה? מה ההבדל בין קפיטריה למסעדה? מה ההבדל בין קפיטריה למסעדה? אז אני אסביר לכם, במסעדה אתה אוכל קודם, ואחרי זה משלם. זאת אומרת, אתה נהנה, אחרי זה אתה משלם. העולם הזה הוא כמו קפיטריה. קפיטריה להבדיל. אתה קודם כל משלם ואחרי זה אוכל. קודם כל משלם ואחרי זה נהנה. ככה בחיים. אין שום דבר בחינם. יגעתי ומצאתי, תאמין. יגעת ומצאת, תאמין, אין מציאות שאתה תקבל בחינם. שונא מתנות יחיה, ומה שבא בחינם, מה שבא בקלות, הולך בקלות, יפה. ולכן אין מציאות להגיע לפסגת הר סיני בלי לשלם את המצרים. למה ירד המצרים? כל אחד מכם כבר יודע ושמע, בלי קשר, אני פעם סיפרתי לכם את זה, אבל בפסיק תחדתי כתוב, שאחת הסיבות שאלוקים הוריד אותנו ממצרים, זה מכיוון שהיה קצת הבדלי מעמדות. אותם בני אמהות, רבקה אני אומר, לאה ורחל, אוקיי, אני קצת עייף, רחל ולאה, אז הבנים של בני אמהות, הם קצת זלזלו בבני השפחות, ככה מביא הפסיק תחלתי, ולכן בורא עולם הוריד אותנו מצרים, וכולנו נהיינו עבדים, וכולנו נגיד שאבותינו היו במצרים, וככה יהיה שוויון מעמדות, שאף אחד לא יגיד, אני יותר מהשני, ואני יותר, והוא פחות, והוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה, נהדר. אז הנקודה העיקרית מבחינתנו, ירדנו למצרים כי לא הייתה ברירה אחרת. צריך לשלם את המחיר. ולכן זה גם כלל החיים. אז בחיים אנחנו צריכים לעבור קושי מסוים על מנת לצאת לחופשי. אין תהליך, שאני לא ירחיב כאן, אבל אין תהליך של לידה בלי קושי, בלי כאב, בלי מאבקים, בלי לחץ. רק ככה יש לידה, רק ככה יש תהליך של ריקבון, ואז יש צמיחה. אין אפשרות אחרת. אין צמיחה של צמח, של עץ, של מה שתרצו, בלי ריקבון לפני כן. אז יקירה, אנחנו באמצע, בלב ליבו של ריקבון, אוקיי? בלב ליבו של לידה, בלב ליבה של מצרים עכשיו, כל אחד, אל יצא איש ממקומו בקורונה, ואנחנו בבית, ולא יודעים מתי זה ייגמר, מה היה בחורי ישיבות, מה עם פה, מה עם הכוללים, איך להסתדר, לא, 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 לא. מה שבטוח, יהיה לנו חוויות לספר לילדים שלנו, מה שנקרא, אולי נכדים. בינתיים, בוא נלמד פה משהו חשוב. אפקט הששית. אומר הסבא מנוברדוק, מה זה אפקט הששית? תנסו להיזכר בהששית של פעם, שימו לב טוב. ההששית של פעם בנויה כאשר יש נר למטה, בסדר? המבנה של ההששית הולך בצורה של, נקרא לזה צינור צר יחסית, מתרחב, והוא מחובר בעצם לבסיס ההששית. עוד פעם, בסיס ההששית, שם יש את הנר שמחמם את כל ההששית, ההששית הם משתמשים כדי, כמו תאורה. אז עכשיו ההששית אתה בנויה כאשר הנר למטה, יש מרחב כזה רחב יחסית, הולך ונהיה צר. נהדר, היו היה זבוב, אומר הסבא מנוברדוק. זבוב, לי 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 לי, אף ונכנס לתוך ההששית. עכשיו, במרחב הזה, נקרא לזה הרחב יותר, נחמד לו. קצת חמים אמנם, קצת, אתה יודע, קצת פה ושם הוא מתקרב לנר למטה, זה חם לו, אבל נחמד לו. מה שקורה בשלב מסוים, זה יתחיל להציק לו. בשלב מסוים יהיה לו חם, בשלב מסוים אין לו אוויר, בשלב מסוים הוא רעב, משהו נקרא לזה מציק לו מבפנים, אני לא יכול יותר, נמאס לי, לא טוב לי, יופי. שואל הסבא מנוברדוק, איך הוא יכול לצאת? איך הזבוב הזה יכול לצאת? מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, אמרנו שהששית בנויה כאשר למטה זה הנר, אחרי זה יש חלק רחב יחסית, הולך ומצטמצם עד שנייה צינור צר. כאשר הזבוב ירצה לצאת מהצינור הצר, בדרך שהוא נכנס, בצינור הצר מאוד חם. הרבה יותר חם, הרבה יותר לא נעים נקרא לזה, מהמקום הרחב שהוא היה בו עד עכשיו. אלא מה? אמרנו שבמקום הרחב אולי נחמד לו, נוח לו, סבבה לו מה שנקרא, אבל אין לו אוכל, בשלב מסוים הוא נהיה רעב, בשלב מסוים לא טוב לו, חם לו, מציק לו, הוא חייב לצאת. והדרך היחידה לצאת, תקשיבו טוב, לעבור דרך הצינור הצר הזה, יהיה לו קשה, חם, סיוט, אבל זה ייגמר. וזה שיעור לחיים. אם אנחנו מרגישים שלא טוב לנו בחיים, אם מרגישים שצת לחוץ לנו, העולם סוגר עלינו, אבל משהו בפנים חסר לכם, אתם מרגישים לא מסופקים, אתם מרגישים שלא טוב לכם, משהו חסר. מה חסר, יקיריי? זה שהוא בפני עצמו. היה אדם, שהיה לבד בבית, שעמם לו. טוב, אין לו ילדים, לא נשוי, שועמם, קורונה, כולם בבית. החליט שהוא קונה טוקי. קונה טוקי, אבל לא סתם טוקון באיזה 50 שקל. הביא טוקי טוקי, אמור לדבר. קנה טוקי ג'אקו, שם 3,000 שקל, בלי עין הרע. טוקי ג'אקו, אלה פטפטנים, בלי עין הרע. היה לי אחד כזה בבית, לא מצטער שזרקתי אותו. סליחה שאני אומר את זה לחובב בעלי החיים, אבל חלס, קדקד, נהדר. קנה טוקי ג'אקו, שם אותו בבית, ומחכה שהוא ידבר. אתה יודע, שלא חברו אותה, מה שנקרא, אתה יודע, קצת דבר, שום דבר, טוקי לא מדבר. יום, יומיים, טוקי לא מדבר. אחרי 3 ימים, מתקשר לחנות חיות, אתה יודע, אפשר לבוא יותר מדי, מתקשר לחנות חיות. מה נסגר עם הטוקי? לא מדבר, אחי, לא מדבר. אומר לו, בא לחנות, תגיד לי, יש מראה? יש מראה בתוך הכלוב? אמר לו, לא, לא, לא עשיתי מראה. מה? מה אתה עושה צחוק? תוכי חייב מרן. מה, הוא ידבר אליך? אתה משמם אותו. הוא צריך להיות תוכי כמור, אופה, חבר שלי פה, יתחיל לדבר איתו. נהדר, ולכן יקיריי, שים מראה. שם מראה, לאחר יום יומיים, התוכי עדיין לא מדבר. טוב, הוא מתקשר לחנות חיות, נו, מה נסגר? תקשיב, קניתי מראה, מה עכשיו? אומר לו, רגע, יש לו לנדדה? יש לו בכלוב נדנדה? אומר לו, לא. אומר לו, מה אתה רוצה? הוא חייב להרגיש בטבע, כמו על איזה ענף. אוקיי, תקנה נדנדה. קנה נדנדה. יומיים, שלושה, שום דבר, לא מוציא, לא מדבר. תקשר, תקנה לו צעצועים, תקנה לו בובות, תקנה לו חבלים, תקנה לו ממש, תראה, כלום. אחרי שבועיים הוא מתקשר לחנות, ממש עם קול של בכי. הוא אומר, תקשיב, התוכי נפטר, התוכי נפטר. אומר לו, בא לחנות, איך זה יכול להיות? מה, הוא לא אמר מילה אחת מאז שקנית אותו? הוא אמר, מה הוא אמר? אז הוא אמר לו, הוא אמר, אוכל. יופי. זאת אומרת, לפעמים אנחנו קונים לעצמנו את כל המותרות. יש מראות, ויש פלאפונים, ויש לך דדדדדדד, ויש לך קניונים, ויש לך מה שאתה רוצה, אבל אתה תראה שלא טוב לך. והנה, בורא עולם בודד אותנו קצת. לראות, אני אומר את זה לעצמי, מה יש לך בפנים, חמוד שלי? מה יש לך בפנים? ואם רק אטרקציות חיצוניות, אז זה יכול זמן מסוים למלא אותנו, זה יכול זמן מסוים... אני קורא לזה אפילו כמו סם הרדמה. אתה יודע, כל אלה שלא משנה, תהיה מחובר למה שאתה רוצה. בפועל אני אומר לך, זה לא מספק אותך באמת, זה מעביר לך את הזמן. במקרה הטוב, כמו חומר הרדמה. הרי שעושים עכשיו איזשהו טיפול שיניים, או לא משנה, איזה ניתוח כזה או אחר, מזריקים חומר הרדמה. חומר הרדמה לא פותר את הבעיה, הוא פשוט לזמן מסוים מפסיק את הכאב. או לא בדיוק מפסיק, בוא נקרא את זה מטשטש את הכאב. זה בדיוק כל האטרקציה החיצונית. תראה איזה סרט, או אני לא ממליץ לך לראות, כן, אבל נגיד אתה אמרה איזה סרט, ראה איזה משהו, הלך לאיזה קניון, הלך עם החברים שלו, יופי, אישה נרגילה, נהדר. יש דברים חיוביים בנרגילה לפעמים, אתם יודעים שהם שני חבר'ה, סיפרתי לכם את זה לפעם, היה שני חבר'ה, חזרו מהמזרח הרחוק, שניהם עפיפונים כאלה, חזרו בתשובה, שם, נהדר. ואז התלבטו, האם מותר לעשן בתפילה או לא? האם מותר לעשן בתפילה? תחשוב, אנחנו בזמן של קורונה עכשיו, מניין של חבר'ה, אחי, בגינה, בגינה, כל אחד עם, עם נרגילה באמצע, כל אחד לוקח, מעשן, מעלה עשן כלשהו, אתה יודע, לפי התור, כמו שיר השירים מחולק כזה. אז הם שאלו את ה... אמרו, בוא נשאל את הרב, לא, לא זזים בלי רב, אחי. טוב, בוא נשאל את הרב. אז אחד בא לרב, לא רב, מותר לעשן בתפילה? הרב יתאפק לו, חתיכת חצוף, כאילו, זה מה שחסר לך, תעשן כל היום, בתפילה תתפלל, אדוני. אוקיי, תירגע, הרב, אוקיי, תירגע. טוב, הוא הולך לחבר שלו, אמר לו, הרב אמר שאסור. אמר לו, החבר, עזוב אותך, אתה לא רציני, אתה לא יודע איך לשאול. בוא איתי לרב. טוב, השני מגיע לרב, אמר לו, הרב, מעניינים, יש לי שאלה לשאול אותך. תגיד לי, מותר להתפלל כשאני מעשן? אמר לו, הרב, ברור, איזה שאלה. הלוואי יתפלל לאדם כל היום כולו, מה זה משנה מה אתה עושה? מעשן, שוטף כלים, נוהג ברכב, דבר עם השם, אחי, דבר. אמר לו, יופי, הרב, תודה, להתראות. אומר, חבר שלו, בבקשה, אתה רואה שמותר? נהדר. כל אחד שלך שואלים, אבל אני רק אומר את זה מפורש, קח את השן הרגילה, תראה איזה משהו, זה לא יפתוח את הבעיה, במקרה הטוב אני אומר, שם הרדמה, אבל בשלב מסוים, אתה יודע מה קורה? גם שם הרדמה לא עוזר, ואתה מנסה לקחת משהו יותר חזק, יותר חזק, יותר זמן, וזה יעזור לך לזמן מסוים, ועוד פעם מפריע, מפריע מבפנים, אבל למה זה מפריע מבפנים? בורא עולם מסמן לך, בוא תפרוץ, בוא תוציא מעצמך פוטנציאל, אל תמרח את הזמן שלך, אל תזרום, תמרח את החיים שלך. גם לך אני אומר, אם לא נוח לנו, אם לא טוב לנו, זה לא משמם לי, אין מה לאכול, אין מה לעשות. למה אבל? כי אם היינו עסוקים בדברים חשובים, אז תאמין לי שאז היה לנו מה לעשות. למה אני אומר את זה? מכיוון שמי שינסה לפתור את הבעיות שלו עם איזה אטרקציות חיצוניות, אז שוב יהיה לכם נחמד. רבע שעה, שעה, חצי יום, ישנתם יומיים, נהדר, חזק וברוך. אחרי זה אתם מקבלים לאותה מציאות, וזה אפילו יותר מדכא, נכון? יפה. בשביל זה אנחנו רוצים עכשיו לצאת מהששית שלנו. על מנת לצאת מהששית, תקשיבו טוב, צריך לפרוץ דרך המעבר הצער הזה, נכון, יהיה חם, נכון, לא יהיה נחמד, אבל ההתגברות הזאת שווה מיליונים. וזוהי העבודה שלנו. אתם תראו לאורך כל חז"ל, תמיד יודו על ה... נקרא לזה ההתגברות הזאת, על הכל המעביר על מידותיו, על יגעת ומצאת תאמין, על יש קונה עולמו בשעה אחת, רגע של התגברות, רגע של מאמץ, נכון? זה לא תמיד רגע אחד, זה רגע מתמשך מה שנקרא, אבל זה רגע, רגע של הזדמנות. ואני אומר, בוא ננצל את הקורונה הזאת להזדמנות, ואני רוצה לדבר על שלושה דברים ובונוס אחד. ואני אסביר מה אני מתכוון. היו היה בן אדם. ניגש לרב, גם כן בדיכאון, קשה.
אמר לו, הרב, נמאס לי לחיות, באמת נמאס לי לחיות. קשה לי, שום דבר לא טוב, שום דבר לא טוב.
אמר לו, הרב, תירגע, בוא נעשה בדיקה. הרב לקח דף, על הדף עשה מה שנקרא פס כזה אנכי, וכתב לו צד ימין דברים טובים, צד שמאל דברים לא טובים. אומר, אוקיי, בוא נתחיל. שואל אותו הרב, תגיד לי, מתי אשתך עזבה אותך? אומר לו הבן אדם, הרב, אשתי לא עזבה אותי. לא? בבקשה, דבר אחד טוב, אשתך לא עזבה אותך. יש כאלה שזה, אוקיי, ההפך, לא משנה. אבל קיצור, דבר אחד טוב, אשתך לא עזבה אותך. שאלה שנייה, באיזה כלא הילדים שלך? אומר לו, רב, מה? אומר לו, הבן אדם, הרב, הבנים שלי לא בכלא, למה אתה מוציא פה, פותח פה להוא? כאילו, אומר לו, הרב, נו, בבקשה, דבר אחד שני כבר טוב, הבנים שלך לא בכלא. אז ככה הרב המשיך איתו. ואז בשלב מסוים הרב אומר לו, תקשיב, אשתך לא עזבה אותך, הילדים שלך לא בכלא, אין לך קורונה, ואתה לא בבידוד. כאילו, אז מה, על מה אתה מתבכיין? על מה אתה מתבכיין? יפה, לפעמים אנחנו מתבכיינים סתם. מה זה מתבכיינים סתם? זה לא שמתבכיינים סתם, אלא פשוט מאוד הכי קל להישאר באזור הזה של הששית, שנחמד שם, וחמים לנו. אבל בשלב מסוים בורא עולם לא יוותר על אף אחד מאיתנו ויתחיל להציק לנו המצב. אז אם מציק לנו המצב, זו הזדמנות לצאת מהששית ולפרוץ לעולם חדש. איך עושים את זה? שלושה שלבים, שימו לב טוב. שלב ראשון, נקרא לזה אסטרטגיה. מה זאת אומרת? על מנת באמת לצאת מהמצב שלי, לא משנה איזה מצב אני נמצא, כל אחד מאיתנו שמתמודד עם משהו, כל אחד מהמאזינים, מהצופים, מתמודד עם משהו, 100% על מכם, בלי להכיר אתכם, כל אחד פה מתמודד. ואם לא עכשיו, מחר, לא מחר, מחרתיים, עוד שבוע, אין אחד בעולם, תדעו, לא יודע אם זה מנחם אתכם, אין אחד בעולם, תסתכלו על כל מי שסביבכם, הוא מתמודד עם משהו. או עם עצמו, או עם אשתו, או עם בעלה, או עם הילדים, או עם הכלב של השכן, או עם הקורונה. מישהו פה אחד, שירים את האצבע, אני לא מתמודד, הרב, תאמין לי. אז עם הפרצוף הזה, תמיד לי הוא מתמודד. זאת אומרת שלצורך העניין, בורא עולם לא יוותר לאף אחד, רק ההתמודדות משתנה, לפי הגיל, לפי הזמן, לפי התרגיל, חדול. הנקודה העיקרית היא, א', צריך אסטרטגיה. אסטרטגיה, פירוש הדבר, דרך, תוכנית עבודה. ואני אסביר את זה מכיוון שלפעמים אנחנו לא יודעים במה להתחיל, מה לעשות קודם, אחרת. וזו נקודה מאוד חשובה לדעת, לא משנה עם מה אתם מתמודדים, אני מבטיח לכם גם, לא שאתם וכל העולם מתמודד, אתם לא הראשונים שמתמודדים בדבר הזה. זה נקודה מאוד חשובה לדעת את זה. כל התמודדות שיש לכם, 100%, אתם לא הראשונים שמתמודדים עם זה. מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני אוכל לנסות ללמוד מאלה שכבר התמודדו בדבר הזה. זאת אומרת, תנסו להסתכל סביבכם, ללמוד סביבכם, לקרוא, לברר. אין, אתם לא הראשונים. היתרון של הדבר הזה, אני יכול ללמוד מה אחרים עשו וזה עזר להם, מה אחרים עשו וזה לא עזר להם. אני אנסה על עצמי, אני לא צריך למה שנקרא להמציא את הגלגל. הבעיה בדבר הזה, שהאסטרטגיה היא חשובה, וזה טוב, צריך הדרכה, כי לפעמים אנחנו אולי מאמיסים על עצמנו דברים שלא צריך להמיס. אולי פשוט צריך להסביר לי את זה, ואני אסביר למה אני מתכוון, תראו עד כמה הדבר הזה עדין וחשוב. עשו את זה בארצות הברית. כאשר לקחו סטודנטים, בסדר, סטודנטים, לא משנה במה, כל סטודנט, השנה הראשונה שלו היא הכי קשה. השנה הראשונה היא הכי קשה, לאחר מכן השנה השנייה, השלישית וכן הלאה, נהיה קל יותר. עכשיו, סטודנטים יודעים את זה, לא יודעים את זה, אבל לקחו קבוצת סטודנטים לפני שהם התחילו את השנה הראשונה, וחלקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת, לקחו אותם לשיחה. השיחה הייתה בדיוק של 20 דקות. שימו לב טוב לשיחה. השיחה אמרו להם, תדעו לכם, בשנה הראשונה זה השנה הכי קשה. ואני אראה לכם גרף שמראה את זה על פי כל מיני מחקרים שנעשו בעבר. תראו כיצד בעצם זה נהיה קשה, קשה, סטודנטים מרגישים, אני לא יכול יותר, זה לא בשבילי, אולי אני לא הייתי מוכן מספיק, לא מוכשר מספיק, אולי אנשים אחרים טובים יותר ממני, והם עוזבים. בסדר? אז הנה זה הגרף, אבל תראו, שנה שנייה כבר נהיה להם קל יותר. יופי. אחרי השיחה הזאת של 10 דקות, פחות או יותר, שהסבירו להם את הנתונים, הביאו להם סיפורים אישיים. שלושה אנשים שסיפרו להם בדיוק את מה שכרגע הסבירו להם, שבאמת שנה ראשונה הייתה להם הכי קשה, וזה היה לי מה זה קשה, אני אומר לך, וכמעט אני נשברתי ורציתי לעזוב, וחבר עודדתי ונשארתי, והנה, ברוך השם, היום אני כבר, לא יודע, משהו מיוחד, כי לצורך העניין, עברתי שנה שנייה לי קצת יותר קל, שלישית עוד יותר קל, והתרגלתי כבר למציאות הזאת. שלושה סיפורים אישיים, תקשיבו טוב, שתמכו בסיפור המקורי, שבעצם מראה איזשהו תסריט מאוד מאוד מצוי שקורה לרוב האנשים. קבוצה שנייה של הסטודנטים לא אמרו להם כלום. זאת אומרת, הם נקרא לזה קבוצת ביקורת. אז אני חוזר. שתי קבוצות, קבוצה אחת מסבירים להם ב-20 דקות, גג חצי שעה, את הסיפור הבא. יש קשיים, הקשיים עוברים, הם לא נשארים לנצח, והנה יש לנו שלושה סיפורים אישיים של אנשים שעברו את זה, חוו את זה, והנה יספרו לכם הניסיון שלהם. קבוצה שנייה לא אמרו להם כלום. מה לפי דעתכם קרה בשנה הראשונה? ברור לכל בר דעת שהיו הבדלים. זאת אומרת, הקבוצה הראשונה שקיבלה הדרכה, כאשר הם נתקלו בקשיים, כאשר הם התמודדו, אז הם אמרו, הנה, בבקשה. אני ציפיתי לזה, זה לא הפתיע אותי, אני לא הראשון שחווה את זה. שלום, חזק וברוך, אני יודע שזה יעבור, אני אחזיק מעמד וזה יעבור. ולכן רובם ככולם לא נשרו. להבדיל לקבוצה השנייה. אותה קבוצה שהיא בעצם לא עברה הדרכה, והיא לא שמעה מה שמעתכם כרגע, הם מתקלו בקשיים, כאילו, יו, למה זה קורה לי? למה דווקא אני? כאילו, נראה לי שאני לא מסוגל. די! נשרו. הנקודה העיקרית, שימו לב טוב, שיחה של חצי שעה במקסימום, שינתה לא רק את השנה הראשונה, לא את השנה, שינתה חיים. למה? כי אלה שנשרו הגיעו למקום מסוים, אלה שלא נשרו והמשיכו והתמידו, הגיעו למקום אחר לגמרי. יופי. זה שיעור עבורנו. כי אם אנחנו נבין שכל אחד מאיתנו מתמודד, ואם תהיה לנו אסטרטגיה נכונה, הכוונה היא שמישהו בעל, נקרא לזה ניסיון, אני יכול על עצמי ללמוד אפילו את המעבר שלי, גם אני יכול, אין חכם כבעל ניסיון גם לגבי עצמי, מה עזר לי בעבר שלי, מה שבר אותי בעבר שלי, וכדומה, וליישם את זה בניסיון שיש לנו עכשיו. ואם לא תחפשו אנשים אחרים שהם עוברים את אותו דבר, או שעברו בעבר, תנסו לקרוא על זה, תנסו לשאול, תנסו לקבל עצות, ואתם תראו שבעצם יהיה לכם הרבה יותר קל להתמודד עם דבר הזה, נקרא אסטרטגיה. רק מה הבעיה באסטרטגיה? הבעיה באסטרטגיה היא ככה. תראו לי כמה שיטות, דרכים, עצות יש לדיאטה? כמעט כמספר הדיאטיקנים בעולם, יש הרבה מספר שיטות לדיאטות. 90 הימים, 19 חודשים, תאכל מלפפונים, אחי, תרביץ במנגויים. מה שרק תרצו, יש שיטות על גבי שיטות. נהדר. לפי דעתכם, סטטיסטית מה שנקרא, אם אני יכול לבוא לבדוק, יש המון שיטות. למה אנשים לא מרזים? תגיד לי, אתה יודע מה, היה חסר שיטות, אז הנה עכשיו הגיעה שיטה, ובדיוק השיטה הזאת, נו, אתה יודע כמה פעם אמרו את זה? נהדר. ותשתה את התה הזה ותאכל את הגזר הזה, נו, אז למה אנחנו רואים עדיין אנשים שמנמנים? כי הבעיה היא לא האסטרטגיה. הבעיה היא היישום של האסטרטגיה, בסדר? זאת אומרת, מעבר לאסטרטגיה, שאני לא מזלזל בחשיבותה, ולכן יש סדנאות, יש הרצאות, יש ספרים, באמת היום בכל תחום שרק תבחרו, כל תחום, יש מלא מלא חומר. אם אתם רציניים, ואני מצליח להיות רציניים וזה סתם מצא שלי, תהיו רציניים, אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם. לא משנה מה תעשו, לא משנה מה, אם זה בתורה, אם זה להבדיל משהו אחר, תהיו רציניים, בשבילכם. ואני אומר את זה כפי שילדים שעושים טובה, ככפאושת, תראה, צריך להתפלא, סליחה. תעשו את זה בשבילכם, אני אומר את זה בכוונה. תהיו רציניים, לכם זה יהיה הרגשה טובה, לכם יהיה סיפוק. כי ברגע שאתה עושה טובה, בסדר, כמה זמן אני יכול לעשות טובה למישהו? בשלב הזמן שזה בא ממני, אז אני מקבל סיפוק, הנה, עשיתי כמו שצריך, לא שיקרתי, לא חיפפתי. זה הרגשה טובה לעצמך. יופי, אני חוזר חזרה לנקודה שלנו. אז אסטרטגיה לא חסר, לא חסר אסטרטגיות. וזה חשוב, כי זה יכול לחסוך לי הרבה מאוד זמן. אבל אחרי שיש לי אסטרטגיה, אני חייב לרדת לפסים מעשיים, כי אם אני לא יעשה תכלס, קום מהכיסא, תתחיל לעשות. ואני אומר לך, אל תחכה לזה רגע של השראה. כאילו שאתה תקום בבוקר, עכשיו אני עושה את זה. לא. א', זה לא יקרה. ב', אם זה יקרה, זה יפוג לך אחרי שעתיים. פתאום, לא, האמת זה קשה לי, לא יודע, לא. רציתי, אבל לא יודע. כמו איזה כיתה טיפולית, סליחה שאני אומר לכם את זה. אני אומר את זה לעצמי, אני אומר בכוונה למה? מכיוון שמעבר לאסטרטגיה צריך עכשיו משמעת. צריך לעשות את זה. והעבודה היא תהיה קשה, היא עבודה סיזיפית מה שנקרא, לא בהכרח עם סיפוק, לא בהכרח עבודה כיפית, אבל ככה מצליחים בחיים. עכשיו אני תגיד לי, אז אני לא רוצה להצליח, יאללה, לא אכפת לי כלום. יופי. אז תירקב המיטה שלך, תמשיך להתנהג שאתה מתנהג, הרי אלוקים יביא אותך בגלגול, לא רוצה להפחיד, אבל בינינו לא תפתור שום דבר בינינו, נכון? נהדר, אנחנו רוצים להצליח, ואנחנו נראה שאל תתרגשו, נכון, אנחנו בתקופה שחורה עכשיו, מה זה שחורה? שחורונה, אנחנו, בוא ניקח את זה כמו ערפל. כל אחד מאיתנו, אם הוא פעם נהג בחיים, אז נסענו פעם בערפל. מה זה ערפל? אתה לא רואה כמעט כלום. הנה הגענו מה שנקרא, הגענו בסופו של דבר הביתה, הגענו ליד, איך עשינו את זה? לא הסתכלנו על הדרך קדימה, כי אין מה להסתכל, אתה לא רואה כלום. אתה מסתכל קצת קדימה. זאת אומרת, כמה מטרים קדימה אני רואה? נהדר. אז אני אסע לאט יותר נכון, אני לא אסע מהר, אני אזהר, אני אדליק אורות מעבבים, ואני אסע קצת כל פעם, קצת כל פעם. אותו דבר עכשיו. אולי אנחנו לא רואים איך אנחנו יוצאים מהקורונה הזאת, מתי זה ייגמר, איך זה ייגמר. בואו ניקח את היום הזה, בואו ניקח את השבוע הזה, תיקחו זמן מסוים ותשקיעו בו. כן, הרב, אבל אחרי שבוע אני אפסיק. תפסיק אם אתה רוצה, אבל לפחות שבוע הצלחת. נכס שלך. דבר טוב שעשית, אף פעם אל תצטער עליו. אבל אני אומר פעם, בוא נתקדם שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב. אז אסטרטגיה שלב ראשון, אבל לא הכי חשוב, ממש לא. שלב שני יותר חשוב, והשלב השני הוא הסיפור שאתה מספר לעצמך. מה הכוונה? הרי כל אחד שלא מצליח, או שלא מצליח לספק את הסחורה, יש לו איזה סיפור. למה אני לא מצליח? עכשיו הסיפור הזה, בכלל משנה אם זה אמיתי או לא. כי סוד אני אגיד לכם, שקר שאומרים אותו מספיק פעמים, עם ביטחון, בקול רם, מתחילים להאמין בו. יש לנו את זה בגרסה אחרת, כלב, לא משנה איזה שם תקרא לו, הוא יבוא בסוף. נהדר. אתה יכול לספר לעצמך שקרים, להאמין בהם, לא, זה ההורים שלי, לא, זה המשגיח שלי, לא, זה החברה, זה הממשלה, זה ההוא, זה האמא. או לא משנה מה, או שאני לא מוכשר, או זה לא בשבילי, אני לא אוהב את הדברים האלה, אני לא, לא משנה מה. אתה מספר לעצמך סיפור חמוד. את מספר לעצמך סיפור. אם זה מספק אתכם, שוב פעם, חזק וברוך, אם זה עושה לכם טוב, נהדר, אני לא בא לשכנע את המשוכנעים ש... איך פעם אמר לי אחד האורחי דין, אני לא אגיד מי הוא. אמר לי, פנגר, אני קבעתי מה האמת, אז אל תבלבל אותי עם עובדות. שמעתם? עוד פעם, משפט של אורח דין. אני קבעתי מה האמת, אז אל תבלבל אותי עם עובדות. יש כאלה שהחליטו שהם יודעים. סליחה שאני אומר לכם, אתם מפספסים את החיים שלכם. ואתה תראה את זה בשלב מסוים, כי מכל מלמדה הסכלתי. ועד רבה, תקרא את איגרת הרמב"ן, אני אומר את עצמי לראות קצת ענווה, קצת להבין שכל אחד בעולם יכול לתת לי משהו, יכול לפקוח את עיניי. נהדר. אני חוזר חזרה. סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. למה הזוגיות שלי לא טובה? למה לא מצליח לעבוד על מידת הכעס? למה לא יכול להתגבר על הטלפון הארור הזה, שאתה יודע שהוא ארור, רק אתה ניסית שם לשכנע עצמך שלא, למה לא מצליח להתגבר? יש לך סיפור. הסיפור הזה, סליחה שאני אומר, הוא ברובו שקר גמור. אני מציע לכם כחבר, תתגרשו בבקשה מהסיפור הישן ותתחתנו עם האמת. שמעת המשפט עוד פעם. תתגרשו מהסיפור הקודם ותתחתנו עם האמת. עכשיו הבעיה יש הרבה שמתגרשים, לפעמים, אתה יודע, אחרי תקופה, נוח לנו לחזור חזרה, שוב פעם, לגרוש, לגרושה, כי התרגלנו, כי עכשיו מה, הרב, נחפש משהו אחר, עזב אותך, כל השוק חלש. יקיריי, נכון שזה יהיה קשה. נכון שהכי קל זה הרגלים ישנים, אבל זה הרבה כברות הכי גדול בעולם. בוא נקרא לזה אזור הנוחות. אזור הנוחות של הבן אדם, זה גם הבית כברות שלו יכול להיות. ולכן החיים מתחילים מקצה אזור הנוחות. אני חוזר למשפט, החיים מתחילים מקצה אזור הנוחות. אולי אמרתכם את זה פעם, אבל היה לי שם, היה לי פעם איזה כמו חבר כזה. לא, לא משנה, השם יעזור לי לחברים כאלה, אבל הוא לא שמע אותי עכשיו, זה בסדר. הוא הראה לי סרטון, שהוא קפץ קפיצת בנג'י. מה זה קפיצת בנג'י? זה לקפוץ ממקום גבוה, כשאתה קשור עם איזה כזה גומיה, חוזה, אוקיי? הבן אדם הלך לקפוץ בקפיצת בנג'י הגבוהה ביותר בעולם, זה בסין, אוקיי? לפני תקופת הקורונה, מגובה של מגדל, כמדומני, 266 מטר. תראו, זה 266 מטר? תקשיבו. נרות חנוכה לא מדליקים למעלה מ-20 אמה. 20 אמה בגדול 10 מטר. למה? העין לא שולטת כבר, אוקיי? נו, זה 10 מטר, פחות או יותר קומה שלישית, אוקיי? תראו איזה 266 מטר? זה מקדש, אתה כאילו, וואו, נהדר. הוא קפץ קפיצת בנג'י מהמקום הזה. עכשיו, כשאני ראיתי את זה, אמרתי לו, משיגנר, אתה צריך עזרה מקצועית, אחי, עזר מציון. הנקודה העיקרית מבחינתנו, הוא אמר לי, אתה יודע מה אני אספר לך את זה? כי כשאני ראיתי את זה, היה מפחיד, מפחיד, מפחיד. אבל אחרי שקפצתי, או אפילו ליתר דיוק, אמר לי, תוך כדי קפיצה, אמרתי לעצמי, זה לא כזה מפחיד כמו שזה נראה. תקשיבו טוב יקיריי, זה לא כל כך מפחיד כמו שזה נראה. וזה שיעור לחיים, הוא אמר. כי מאותו רגע זה הפך את המוטו של החיים שלי, אמר לי. המוטו של החיים שלי זה נראה מפחיד, אבל זה לא מפחיד כמו שזה נראה. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי שינוי הוא מפחיד, ברור. לצאת מאזור הנוחות זה מפחיד, איך אני אסתדר, מה, אני לא יכול בלי זה הרב, מה, אני אשתגע, אני... מפחיד, אבל אני אומר לך, לא שזה יהיה קל, אין קל, אבל זה פחות מפחיד ממה שזה נראה. יצר הרע, תפקידו, לנפח. הוא אלוף העולם בניפוחים. רוצים דוגמה? לטוב ולרע. מה זאת אומרת לטוב ולרע? גם מבחינת איזשהו, נקרא לזה, אתה רוצה להשתנות. אז אומר, איך אתה עושה את זה? לא שייך. מה, קשה, מה, אנשים נשברו, מצד שני, שאתה רוצה לעשות משהו, נקרא לזה, של איזה עבירה, אז הוא מחמם אותך, כי זה חבל על הזמן, אתה תהנה, כדאי לך, בוא לחול קצת. ואז אתה נוזמין את זה, כזה ממש לא היה ככה. אני תמיד מביא את הדוגמה של יום כיפור. למה יום כיפור? אני אומר בכוונה יום כיפור ולא תשעה באב. מה ההבדל בין השניים? תשעה באב, כבר מהבוקר אתה לא אוכל, אתה בדיכאון, אוכל ביצה עם איזה אפר ומרגיש באמת תשעה באב. יום כיפור זה יום טוב, חבר'ה, אוכלים כל היום, לפני כן, לא רק צימוקים, חבר'ה, מרביצים, אפשר להרביץ. מצדיע לאש תעשה, אתה אוכל כמו שצריך, אכלת, 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 אכלת. אומר רבי נשחי בשם הארי הקדוש, כפול, אתה יודע, מי שמתענה בתשיעי, אז אתה אוכל גם בשביל התשיעי, גם בשביל העשירי, פצצה, אתה נפוח, יפה. אתה מגיע ליום כיפור, שבע ודשן. אתה הולך להתפעל ערבית. תודו, כל נדרי ערבית, חזרת הביתה. בינינו עכשיו. אתה מרגיש רעב או לא?
נכון, אני מרגיש רעב.
תקשיב, הרבצת כל היום. איך אתה רעב? אני רעב. מצוין. זה בערב. אתה קם בבוקר, מתחילה תפילת שחרית, היא לא נגמרת. אתה כביל, גיא, אני לא יכול. בצהריים, 12 בצהריים, אתה מסתכל על הצוואר של החזן, אתה אומר, בוא, אני אביא לו ביס. אני מביא לו ביס בצוואר, אני רעב. יש לו צוואר, נראה לי כזה שמלמן טוב. אתה רעב ממש, אוקיי? עכשיו מגיע אני לעבוד! זהו, נגמר החג, התפלת תפלת ערבית, ברכת לבנה מצידי, חזרת הביתה, אתה יושב מול השולחן במטבח. נו, מה אתה אומר לעצמך?
בוא נעים, אני רוצה. עוד יומיים אני צם.
נכון? מה קרה? אני חוזר אתמול בלילה, היית כבר רעב. זאת אומרת, הכל זה יצר הרע. ברגע שזה אסור, בא לי. פתאום נהיה מותר, לא בא לי בכלל. יקיריי, בוא נבין שיצר הרע מנפח, זה תפקידו, החמץ. הוא מנפח, אז הוא מנפח את הדברים הטובים, כאילו יואו, איזה כיף יהיה לי, וזה מרגיש ממש לא כיף. או לאבדי, איזה קושי יהיה, וזה לא כזה קשה. זה לא כל כך מפחיד כמו שזה נראה. רק מה שכן, זה יהיה קשה. כי חייבים עבודה קשה, חייבים עבודת פרך, חייבים מצרים כדי להגיע לפסגת הר סיני. אמרתכם, קפיטריה, חייבים לשלם כדי לקבל את האוכל. אין מה לעשות, יגעת ומצאת תאמין. ואני חוזר למשפט ההתחלתי, בקשיים אתה יכול לבחור. או להישבר או לשבור שיאים. לכן באפקט הששית, שאתה מרגיש, את מרגישה סגורה בפנים, אז תפרצו החוצה, תפרצו החוצה. איך עושים את זה? שלושה דברים. האחד, אז אני אומר עוד פעם, זה אסטרטגיה. בוא נלמד מה עושים. בוא נלמד איך מקבלים קבלות, איך שומרים על עצמנו, איך נותנים גדרות, להתייעץ עם אנשי מקצוע, חברים או מורים, וכדומה. דבר שני, סיפור. מה הסיפור שאתם מספרים לעצמכם, למה אתם לא מצליחים? תתגרשו רק שמהסיפור הזה, הוא שקר גמור. פשוט התרגלתם לשקר הזה, וגם אם הוא נכון, אתם תראו שהרבה פעמים היו דברים כאלה בחיים, ואתה אומר לעצמך אחרי זה, אתה יודע מה? וואלה, איך עשית זה? אני לא יודע. נהדר. והדבר השלישי והאחרון, נקרא לזה, זה המוטיבציה הפנימית שלך. ופה אני אחלק את זה לשני חלקים, וזה ככה. היינו במחסור של ביצים, אוקיי? היינו במחסור של ביצים. במחסור של ביצים, אז ביצה יש לה כלל. ביצה מופרד, ביצה שתרנגולת עם תרנגול. במידה, שימו לב טוב, והביצה נשברת מכוח חיצוני, זה הפסקת חיים. במידה והביצה נשברת מכוח פנימי, מבפנים, זה התחלת חיים. תקשיבו טוב עוד פעם. ביצה, בסדר? אם הביצה נשברת על ידי כוח חיצוני, מישהו שובר אותה, אז ממילא זה הפסקת חיים. אם היה שם אפרוח, יהי זכרו ברוך. במידה והביצה נשברת על ידי כוח פנימי, זאת אומרת משהו מבפנים בקע אותה, ככה מתחילים חיים. יופי. מה זה קשור אלינו? זה קשור מאוד מאוד לזמן הזה. תקשיבו, יקירה, אנחנו כולם בבית. או לפחות חלקנו, בסדר? המצב הזה יצר לחצים לא נתפסים. זה יצר מערכת של שעמום, של ביקורת, של ייאוש, של תסכול, וזה נופל על כולם. ולכן לא אכפת לי מי שומע אותי, ההורים או הילדים, הבנות או הבנים, זה לא משנה מה. שכל אחד יגיד, אני גיבור עכשיו. אני מפסיק לעשות חשבונות קטנטנים כאלה, מפסיק להיות קטנוני, אני לוקח ואני הראשון שיעביר על המידות, אני הראשון שיתגבר, כי יקירה, אני אומר, זה דבר שאנחנו, זה מאוד עדין, אבל אני מפחד לחשוב על התוצאות של הקורונה, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה בריאותית, מבחינה רוחנית. אני אומר מפורש, אני מפחד לראות מה יהיה עם הנערים, עם הנערות, תבינו, גם חבר'ה שהוא קצת על הקסקס, יכול להיות שההורים עכשיו ישבו עליהם, והם ישברו לחלוטין. ולכן אני מבקש מדבר אחד, פשוט מילה אחת, כבוד. אנחנו בתקופה ש-24 אלף תלמידים של רבי עקיבא נפטרו, לא סתם, כי לא נהגו כבוד זה וזה. זה תלמידים, קדושי עליון. דבר פה על הורים, ילדים, ילדים, הורים, לשני הכיוונים. כבוד, כבוד וכבוד. ונבין שאדם שנפגע, אני פעם סיפרתי את זה, גם הבנו לאחרונה עכשיו סדנת חינוך, אז מי שייתנו בסדנה שמע את הדברים האלה, אבל כבוד. סתם כדוגמה, אחד הסיפורים שסיפרנו שם, אז כולם מכירים את הגמרא הזאת, מסכת מנחות, שהגמרא מביאה על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק? אתה מכיר עוד טענה שקוראים לו הצדיק? אה? שמעון הצדיק! זה תבין שכל בני דורו, זה התור שלו, זה לא שסתם נתנו לו פה איזה כבוד הרב, הגאון, המקובל, האלוקי, המלובן, שליטה ונרו יאיר ומה שתרצה. לא! שמעון הצדיק! אוקיי. שמעון הצדיק זה התואר שלו, והבן אדם הזה תקראו מסכת יומא שמספרת בדיוק מה זה 40 שנה, הוא משמש ככהן גדול, ניסים שקרו בתקופה שלו, הבן אדם, אין דברים כאלה, נהדר. עד כדי כך שהוא מספר בשנה האחרונה לפני שהוא נפטר, הוא יוצא מבית קודש הקודשים ביום כיפור, ואומר, זהו, זו שנה האחרונה שלי. אולי איך ידעת? מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר להם, כל שנה ושנה, אדם לבוש לבן, נכנס איתי, יוצא איתי, יפה. אומרים לו תוספות, רגע. נכנס איתו, יוצא איתו, מי? זה בית קודש הקודשים. מלאך אסור לו להיות שם. מי נכנס, יוצא איתו? אז תבינו שזו השכינה הקדושה, תבינו כביכול בורא עולם, לחץ, מה קורה פה? נהדר. אז תבינו את הדרגה של הבן אדם. מצד אחד, שכינה נכנסת ויוצאת איתו עד כדי כך שהוא אומר שהשנה האחרונה נכנס איתי אדם לבוש שחורים, נכנס ולא יצא. נכנס ולא יצא, לכן הוא מבין שהוא נפטר, באמת סוף מוצאי החג שנתחה תורה, הוא נפטר. כשהוא נפטר, הוא מוריש את התפקיד של הכהן הגדול לבן שלו חוניו. יש לו שני בנים, שמעי וחוניו. נהדר. שמעי וחוניו, שני הבנים, כאשר שמעי הוא הגדול בשנתיים וחצי, חוניו הבן הצעיר. אומר שמעון הצדיק, חוניו הוא זה שלוקח את ה... הוא היורש שלו. סיפור לא קל, אני אומר את זה בכוונה, אבל שנוכל להבין את הרגישות. שמעי אח שלו קינה בו.
למה אח שלי זה...
לפי דרגתו, אנחנו לא, זה אנשים גדולים, אבל הוא בא לחוני, אומר לו, תקשיב, אתה רוצה להסביר על עבודת המזבח? כאילו, תבוא, תביא את האונקלי של אשתך, איזה בגד של אישה, צלצל של אשתך, גם איזה בגד של אישה, ואני אפגש ליד המזבח. טוב, שחוני הוא בחוט, הוא תמים, מה זה תמים? אח שלו הגדול אמר לו, למה שחשוב שהוא משקר אותי? טוב, התלבש, חשוב שהתלבש בלבוש של אישה, מגיע כאילו, אוקיי, מה קורה? ואז אח שלו שמי רץ לחכמים, אמר, תקשיבו, אח שלי, תתובב לו צודרי, תתובב לו בקופסה. הוא בא עם בגדים של נשים, השם רחם! החכמים, חילו לשם! חילו לו! רדפו אחר, וואו, פש כבילים, אחי! זהו, שרפו לו את הדלת כניסה של הבית. חוניו אומר את הגמרא, ברח לאלכסנדריה. ודעה אחת אומר רבי מאיר, עשה מזבח לעבודה זרה. מזבח לעבודה זרה. למה? בסדר, רדפו אותך. בסדר, אחי, עזב אותך, מה? הם לא לרמה שלך. אתה יודע מה, אם זה, אם זה, אם הם לא, הם לא יכולים ללמד זכות, הם לא יכולים לשאול מה קרה, אז עזב אותך, אז מה? בסדר, אז ביזו אותך. אתה יודע מה? שטויות. לא שטויות בכלל, יקיריי. שנבין עד כמה כבוד זה ציפור נפשו של הבן אדם. וזה חוניו, הבן של שמעון הצדיק, תקופה של תנאים. מה יגיד הבן שלך? אה? בינינו עכשיו, מה יגיד הבן שלך? ואנחנו ב-15, 16, 14, 20, לא משנה מה. שגם ככה הוא בולבל, גם ככה אין לו כוח לכלום, גם ככה הוא בישיבה, לא תמיד בגלל שהוא רוצה בינינו עכשיו. הוא רוצה, אבל עמוק, עמוק, בפנים, והוא עדיין לא הגיע למסקנה הזאת אפילו. הבת שלך, מה עם הניסיונות שיש להם? סליחה שאני אומר, אני מדבר כרגע רק להורים. ילדים, בחורים, בחורות, תזוזו שנייה. לא להקשיב שנייה, אני מדבר להורים. בואו נבין את ציפור נפשם של הילדים. בואו נבין שכל ביקורת, כל הערה, פוגעת, מעליבה. עכשיו תבינו, אני עכשיו במקום העבודה, בסדר? אני עובד פה ברדיו. עכשיו, אם אני אומר את האמת, אם שומעים אותי מנהלי הרדיו, אז אני אגיד את זה, אבל אם אני שיבוא לפה, כל הזמן אני אקבל ביקורת. פנגר, מה זה העניבה הזאת? פנגר, אתה לא יכול להסתדר. פנגר, אתה מדבר אותם כל רם. אתה בולע את המילים. אני אומר את האמת, לא מגיע פה יותר. לא מגיע, חלס, בסדר. אני מוכן לקבל פעם אחת ביקורת, פעמיים. אם זה נהיה מנהג, אתה מרגיש גם שלא אוהבים אותך, אתה מרגיש שאתה לא רצוי, אתה מרגיש שאתה הכזבת פה את כולם, יאללה, לא בא יותר. זה מקום עבודה, יקיריי. ומקום עבודה זה לא מקום שאמורים לחבק אותי ולנשק אותי פה, מפת בקורונה, אוקיי? אבל אם היינו נותנים לי רק ביקורת, לא הייתי רוצה להיות פה. יופי, בואו נעבור שנייה הביתה, שזה המקום למשקה מילים טובות, חיבוקים, נשיקות וכדומה. אם שם אני אקבל ביקורת, אם שם אני מרגיש שלא אוהבים אותי, או שאוהבים אותי רק בתנאי שאני ילד טוב, או צדיק, או לא משנה מה, איזה הקשה זאתי? איזה הקשה למי אבל? לבן שלך, לבת שלך. תחשבו עליהם, הם ילדים. אני לא רוצה להגיד גוזלים, כי הם גוזלים, גם שהוא יהיה הר אדם עליך בשני ראשים מעליך, הוא גוזל. הוא גוזל. אז איפה הוא יקבל יחס? בישיבה? לפעמים אין זמן בכלל, ישיבה גדולה, היה עוד, הוא ועוד 700 איתו, אתה מבין? בסדר. אנחנו חייבים להבין את המצוקה של הילדים. בפרט עכשיו. אם אנחנו המבוגרים במצוקה, הם כל שכן. שועממים, אני מגדלים כבר הכבישים עוד רגע. לא להישבר, וזה אני אומר לכל אחד מאיתנו. ולכן המוטיבציה הפנימית זה הדבר השלישי. שלא יבוא השבירות מבחוץ, כי הביצה תישבר ואז זה הפסקת חיים. שהשבירה תבוא מבפנים, מה הכוונה? שכל אחד מאיתנו יחליט, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להצליח, אני אקח את התקופה הזאת באמת כעלות רוחנית. אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, אני יכול ללמוד מה שבא לי. תעשו משהו עם עצמכם, תעשו חסד. יש משפחות בבידוד. תחשבו בעיר שלכם, במקום שלכם, איך אני יכול לשמח משפחות שבבידוד, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לתרום במשהו. כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו. וברגע הזה, אני רק אומר באופן מאוד פשוט, שעד הרבה, כל אחד יגיד, אני הגיבור. אני זה שילך וקש סליחה מההורים. אני הגיבור שילך וקש סליחה מהילדים. אני הגיבור שילך סליחה מהשכן. כל אחד מאיתנו, ותזכרו, אנחנו בעת רצון. אף אחד לא יודע מה יהיה אחרי הקורונה הזאת. אני אתפלל ומקווה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שזה ייגמר היום, ונזכיר עוד באמת הגאולה השלמה. אבל אני זוכר, עם זה אני אסיים, אולי שמעתם את זה ממני, אבל שמעתי את זה מרב פינקוס זצ"ל. שהרב פינקוס זצ"ל אמר מאוד מאוד יסוד מאוד פשוט. אמרתי לכם, כמו שאמרתי שאי אפשר לעבור את, להגיע לפסגת הר סיני בלי מצרים, הוא אמר, משל למה הדבר דומה? תארו לכם עכשיו, ילד מבקש מאבא שלו, נקרא זה בימינו אוברבורד. אתה יודע, אלה, אבא נוצא אוברבורד. אמר לו, אבא לא, זה מסוכן. אבא נוצא אוברבורד, כולם שוב, לא, זה מסוכן. אבא נוצא אוברבורד, בבקשה, לא, זה מסוכן, מסוכן, עד שקיבל קורונה. הילד חטף קורונה. היה במלונית בידוד, היה בבית חולים אחרי זה, טיפול נמרת, הנשמות, יאה! אחרי חודש, זהו, עברי! יצא שלילי, ברוך השם, חוזר הביתה, מקבלים אותו, יאה, מקלה! נהדר, מה מחכה לו עכשיו בסלון, לפי דעתכם? מה מחכה לו בסלון? יפה, אוברבורד. אמר הרב פינקוס זצ"ל, עם ישראל רצה לחזור לארץ ישראל 2000 שנה. זה היה בעיראק, זה היה בפולין, זה היה ברוסיה, השיבנו, אבינו לתורתך מצד אחד, אבל אחזרנו, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל, לירושלים, אנחנו רוצים לחזור למקומות הקדושים, אנחנו רוצים לקיים מצוות שתלויות בארץ, בבקשה אלוקים, רוצים לחזור חזרה לארץ ישראל. וכל מה, לא, זה עדיין לא מתאים, זה עדיין מסוכן, לא שייך, לא שייך. עד שלצרינו הרב חלינו במחלה, וזה הייתה השואה, ואחרי שואה נוראית של 6 מיליון, בורא עולם חזרנו הביתה, קחו את האובר בו, מה שנקרא, להבדיל, קחו את ארץ ישראל. אנחנו עוברים עכשיו תקופה לא פשוטה. אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל 100%, 100%, תזכרו, בסוף כל חושך יש אור. בסוף כל חושך יש אור. מתי יגיע אור? זה רק אלוקים יודע. יש תקופות של חורף, של לילות ארוכים יותר, של קיץ קצר יותר. אולי היום בקולו תשמע, אולי זה תלוי במעשים שלנו. אז בואו נתחזק באהבת ישראל. בואו נתחזק בלהבליג, להכיל את הילדים, להכיל את כולם. באמת, לא להכיל, גם להכיל, לאהוב את כולם. ואני אומר את זה מכיוון שזוהי העצמאות האמיתית. באמת להבין שלא רק להיות עם חופשי בארצנו, אלא אין לך בן חורין שעוסק בתורה. זה מחבר את כולנו, זה נותן לנו מקום לכל אחד. אני אומר את זה מכיוון שהתורה דורשת זה מאיתנו. תראה, 24,000 תלמידים שלא כיבדו אחד השני נפטרו. אז מה אנחנו נגיד? בית מקדש נחרב על שנאת חינם. הגיע הזמן עכשיו, שכל אחד מאיתנו עושה את המאמץ שלו, להכניס אהבה בלב, להקרין אותה החוצה, ונזכה בעזרת השם, לביאת מי שצדקנו, ונראה מאמננו אמן, תודה רבה לכולם, שיהיה לכם יום מקסים, ובשורות טובות, להתראות.
יישר כוח לרב יצחק פנגר, על השיחה המרתקת כמו תמיד, כאן ביום שכולו תורה בכל חי, ובאתר כל חי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד ממשיכים עם הרב ברוך רוזנבלום.